ערב טוב, שלום לכם, צופינו וצופותינו, כאן, ב-We Act. I am Gandalf the Off Blue. What's up? זה נראה לי ככה קצת יותר דרמטי, in my mind. אוקיי, הארנב הלבן 7, ladies and gents, הולך להיות מעניין, הולך להיות מסקרן. תגבירו את הווליום, תעשו לכם איזה תה, איזה פייסל, ובואו נתחיל. בינה מלאכותית. מה הקשר בין פייסבוק, אינסטגרם ובינה מלאכותית? מהם הלבטים המוסריים של מפתחי הטכנולוגיה, והאם היא למעשה כבר מוטמעת בנו? אפרטהייד רפואי בקנדה. בדומה לאפרטהייד של דרום אפריקה, אזרחים קנדים לא מחוסנים מוגדרים כאזרחים סוג ב'. נשללות מהן זכויות אזרחיות במסווה של דאגה לבריאות הציבור. או כמו שאמר המלך שלמה, אין חדש תחת השמש. נשמע את נאומו המרגש של אבא לארבעה מנשוול ארצות הברית על דרישת המסכות בבתי הספר. נשמע את ראש ממשלת מלזיה לשעבר דוקטור מהתיר מוחמד נואם בכנס הבינלאומי ב-2015 ומזהיר את הציבור מפני עלייתו לשלטון של סדר עולמי חדש. מייקל ברלוביץ, סגן נשיא בפייזר לשעבר, מכתבה ב-2007. מצאנו בישראל מקום אידיאולוגי, מקום אידיאלי סליחה לניסויים קליניים. נשאלת השאלה, האם למעשה סיפור הקורונה תוכנן מראש? שהרי רואים שפייזר כבר חשבה על ישראל מראש, כמעבדת ניסוי. עוד בתוכנית שלנו היום, הנדסת אקלים. כבר לא תיאוריית קונספירציה. כתבה בכאן 11 שופכת אור על הנושא שעד לא מזמן עכשיו הזוי ונחלתם של חובשי נייר כסף. איך נראה אשכנזי בחינה? הפגנות בצרפת, מפגינים הודפים בגופם, שוטרים החמושים באלות ובמגינים. אלפים הפגינו מול בניין הפרלמנט של מדינת ויקטוריה, המחוז הידוע ביותר לשמצה מבין כל המחוזות באוסטרליה. מונהג על ידי דן אנדרוז. הפגנות בווילס. הג'מעה בווילס שרים יחדיו כנגד הדרכון הירוק. ולסיום, כן כן, קפטן תחתונים. קפטן תחתונים, הסרט שבעצם הוא עיבוד של סדרת הספרים שכתב דאב פילקי, סרט באורך מלא מציג קטע שמתכתב באופן מאוד מוזר עם קטעי קונספירציה ומדבר במפורש על סדר עולמי חדש. נתחיל בסרטון מאוד מעניין של בינה מלאכותית. Enjoy yourself. יעני, תהנו לעצמכם.
Of intelligence that is not human is increasing. And eventually we will represent a very small percentage of intelligence. I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years.
It's capable of vastly more than almost anyone knows. And the rate of improvement is exponential. And the biggest issue I see with so-called AI experts is that they think they know more than they do. And they think their
client system can win at any game. It can already beat all the original Atari games. It is superhuman. It plays the games at super speed in less than a minute. And we're all feeding this network without questions and answers. We're all collectively programming the AI. And and Google plus all the humans that connect to it are one giant cybernetic collective. This is also true of Facebook and Twitter and Instagram. And all these social networks. They're giant cybernetic collectives.
AI has administrative level access to Google's servers to optimize energy usage at the data centers. However, this could be an unintentional Trojan horse. DeepMind has to have complete control of the data centers, so with a little software update, that AI could take complete control of the whole Google system, which means they can do anything. They can look at all your data, you can do anything.
It's definitely going to be outside of human control. The thing that's going to be tricky here is that it's going to be very tempting to use AI as a weapon. It's going to be very tempting. In fact, it will be used as a weapon.
In general, we are all much smarter than we think we are, but much less smart, dumber than we think we are, by a lot. So the
on-ramp to serious AI, the danger is going to be more humans using it against each other, I think, most likely. That'll be the danger. Yeah. Usually it'll be something, some new technology, that will cause damage or death. There will be an outcry.
This tends to plague smart people. They define themselves by their intelligence, and they don't like the idea that a machine could be way smarter than them, so they discount the idea, which is fundamentally flawed. That's the wishful thinking situation. I'm really quite close to, I'm very close to the cutting edge in AI.
Well, I think the first bit of advice would be to really pay close attention to the development of artificial intelligence. I think this is, we need to just be very careful in how we adopt artificial intelligence and to make sure that researchers don't get carried away. Because sometimes what happens is a scientist can get so engrossed in their work, they don't necessarily realize the ramifications of what they're doing. So I think it's important for public safety that we, you know, governments keep a close eye on artificial intelligence and make sure that it does not represent a danger to the public. But what to do about mass unemployment? This is going to be a massive social challenge. And I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. Universal basic income. I think it's going to be necessary. There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. And I want to be clear that these are not things that I think that I wish would happen. These are simply things that I think probably will happen. And since, if my assessment is correct, and they probably will happen, then we need to say, what are we going to do about it? And I think some kind of a universal basic income is going to be necessary. Now, the output of goods and services will be extremely high. So with automation, there will come abundance. Almost everything will get very cheap. I think we'll just end up doing universal basic income. It's going to be necessary. The harder challenge, much harder challenge, is how do people then have meaning? Like, a lot of people, they derive their meaning from their employment. So if you don't have, if you're not needed, if there's not a need for your labor, what's the meaning? Do you have meaning? Do you feel useless? That's a much harder problem to deal with. And then how do we ensure that the future is going to be the future that we want, that we still like? I do think that there's a potential path here, which is, and we're really getting into science fiction or create advanced science stuff, but having some sort of merger with biological intelligence and machine intelligence. To some degree, we are already a cyborg. You think of the digital tools that you have, your phone, your computer, the applications that you have, like the fact that, as I was mentioning earlier, you can ask a question and instantly get an answer from Google or from other things. And so you already have a digital tertiary layer. I say tertiary because you can think of the limbic system, kind of the animal brain or the primal brain, and then the cortex, kind of the thinking, planning part of the brain, and then your digital self as a third layer. So you already have that, and if, like, if somebody dies, their digital ghost is still around. You know, all of their emails and the pictures that they posted and their social media, that still lives, even if they physical, if they died. So over time, I think we'll probably see a closer merger of biological intelligence and digital intelligence. And it's mostly about the bandwidth, the speed of the connection between your brain and your digital, the digital extension of yourself, particularly output. Like when, and output, if anything, is getting worse. You know, we used to have like keyboards that we'd use a lot. Now we do most of our input through our thumbs on a phone. And that's just very slow. A computer can communicate at a trillion bits per second, but your thumb can maybe do, I don't know, 10 bits per second or 100 if you're being generous. So some high bandwidth interface to the brain, I think, will be something that helps achieve a symbiosis and between human and machine intelligence, and maybe solves the control problem and the usefulness problem.
I'm not really all that worried about the short-term stuff, things that are... Like narrow AI is not a species level risk. It will result in dislocation, in lost jobs, and sort of better weaponry and that kind of thing. But it is not a fundamental species level risk, whereas digital superintelligence is. So it's really all about laying the groundwork to make sure that if humanity collectively decides that creating digital superintelligence is the right move, then we should do so very, very carefully. Very, very carefully. This is the most important thing that we could possibly do. And that AI risk is... I guess it's the sort of a benign AI, and that we're able to achieve a symbiosis with that AI. Ideally, the AI... there's somebody who, I can't remember his name, but had a good suggestion for what the optimization of the AI should be. What's its utility function? You have to be careful about this, because if you say maximize happiness, and the AI concludes that happiness is a function of dopamine and serotonin, so it just captures all humans and injects your brain with large amounts of dopamine and serotonin. Like, okay, it's not what we meant. Well, I like the definition of, like, the AI should try to maximize the freedom of action.
אני חושב שהשאלה שאנחנו צריכים לשאול זה לא האם הדבר הזה אפשרי, אלא איך זה כבר קיים. נשאל את השאלה, האם אילון מאסק מדבר פה על משהו שכביכול אולי בעתיד יקרה, או שהוא למעשה רומז לנו, שגם פייסבוק וגם טלגרם וגם אינסטגרם וגם וואטסאפ וכל דבר בעצם בטלפון שלכם, אם אתם לא עם איזשהו מחשב ב-VPN סופר משוכלל או whatever, וגם אז זה לא כזה משנה כי האלגוריתם אוכל גם את זה, האם יש למעשה as we speak, אפילו כרגע, אתם כרגע בבית שיושבים וצופים בנו, למעשה בלי להתכוון לכך, מהווים חלק מהבנייה של המוח הענק הזה, של ה-AI, של ה-Artificial Intelligent. מי שזוכר את הסרט אני רובוט, הסרט אני רובוט שיצא ממש ממש מזמן, מספר על שנת 2025. באופן מאוד מפתיע, ומתאר איזושהי מציאות דיסטופית שבה יש מלא רובוטים ברחוב, כשהשורה התחתונה היא שה-AI מנסה להשתלט על העולם, זה חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב, בכל כך הרבה סדרות וסרטים, העתיד הזה, כפי שכבר הסברנו בפרקים קודמים של הארנב הלבן, למעשה רוב מה שאנחנו רואים וצופים בו בהוליווד, או בכל פורמט טלוויזיוני, הוא למעשה נכלל תחת ההגדרה של predictive programming, כלומר, תכנון מוקדם. לדוגמה, מראים עם איזשהו מפורסם, שחקן כדורסל שמתפוצץ בהתפוצצות מסוק, ואז כמה לא הרבה זמן אחרי זה, זה אשכרה קורה, כמו שכולנו ראינו שקרה. רואים את טראמפ בסימפסונס יורד באיזה גר מדרגות, לא הרבה זמן אחרי זה, זה פשוט קורה. אז כנה לגבי התופעה הזו של AI שמנסה להשתלט על העולם, מטריקס, אני רובוט, כל כך הרבה סדרות וסרטים שמסבירים את המציאות האפשרית הזו, וכאן אנחנו ניקח את זה לימינו אנו ולאקטואליה הקורונאית העכשווית, ונשאל אתכם, מה זה ה-mRNA הזה? מה זה השדרוג עלק שכולם כל כך מפחדים ממנו? ומדוע גרפן אוקסייד, חלק מהחומר הפעיל בחלק מהחיסונים, מגיב טוב מאוד, או שמה נאמר טוב מדי, לסאונד ולגלים אלקטרומגנטיים? ואיך כל זה קשור להתפתחות טכנולוגית ושידור על certain frequencies, על תדרים מסוימים? איך זה ישפיע עלינו? לא שיש לי את התשובה, אני פה רק מציג את השאלות. שאלה נוספת, האם אנחנו למעשה כבר חיים בסימולציה? לא יודע. מה שאני כן יודע, ששמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ונמשיך. אפרטהייד רפואי בקנדה. בדומה לאפרטהייד של דרום אפריקה, אזרחים קנדים לא מחוסנים מוגדרים כאזרחים סוג ב' ונשללות מהן זכויות אזרחיות במסווה של דאגה לבריאות הציבור, אין חדש תחת השמש. אז אנחנו מדי שבוע מראים מצד אחד את כביכול הצד האפל שהשטן מנסה למשוך אותנו אליו, ומצד שני גם את הצד המואר ואת הנועזים והחשמונאים המכבים והאמיצים היפים והחצופים שנלחמים כנגד הדיקטטורה של הסדר העולמי החדש. אפרטהייד רפואי בקנדה, תהנו.
Canada now has medical apartheid. The vaccinated and the unvaccinated are legally segregated. Unvaccinated Canadians are second-class citizens, denied their civil liberties, human rights, and charter freedoms. Under South African apartheid, from 1948 to 1994, the government formally designated every South African as being black, white, colored, or Indian. The citizen's legal racial status determined where she or he could live, work, move, and simply be. It was illegal for non-whites to enter or use public facilities designated for whites only. Apartheid was enforced on trains, airplanes, hospitals, schools, unions, swimming pools, fitness facilities, theaters, restaurants, hotels, and so on. Supporters of apartheid in South Africa argued that racial segregation was in the best interest of all races. Nothing new here. The Nazis in Germany in the 1930s argued that their racial and eugenics policies were scientific, and plenty of German medical doctors agreed. Likewise, communists boasted of their scientific socialism. When and where in human history have oppressors not attempted to justify their attacks on people's freedoms by claiming that science is on their side? I have a question for those who support medical apartheid in Canada. Where is the science to justify legal discrimination against those who do not want to get injected with the experimental mRNA vaccine? I say experimental because the mRNA gene therapy has not been subjected to any long-term safety testing in human beings. If this new vaccine is actually effective, as governments tell us every day, why would a vaccinated person fear being in the same room with an unvaccinated person? We know from Israel, the most heavily vaccinated country in the world, as well as Canada and many other countries across the globe, that this experimental mRNA injection is not stopping the spread of the virus. And the vaccine manufacturers never said it would stop the spread. The makers of the vaccines only promise that those who receive the vaccine will get less sick. There is no credible evidence that unvaccinated people spread the virus any more or any less than vaccinated people. And yet, politicians are publicly vilifying the unvaccinated as dangerous disease spreaders. Again, nothing new here. The same has been said throughout history about Jews, blacks, and other oppressed minorities. Governments have no difficulty finding scientists and medical doctors to say that these minorities were vile spreaders of disease. It took decades to get rid of racial apartheid in South Africa. One can only hope that it will take a lot less time to abolish the unscientific discrimination against unvaccinated Canadians. I'm John Carpe with the Justice Center, defending the constitutional freedoms of Canadians.
תודה רבה רבה לך, ג'ון היקר, איזה כיף שדוד כמוך יושב בחליפה, כמו שצריך, עם עורך וידאו, מה שנקרא, לפרצופין, ונותן בראש. ככה צריך. שנים על שנים, אנחנו סטלני עמך ישראל, מנסים להציג את האמת שלנו ולא מקשיבים לנו למה, כי יש לנו זקן, כי הכפתורים שלנו לא סגורים, כי יש מאחורינו פוסטר של לורד אוף דה רינגס, אבל כשאתה בא ואומר את האמת באופן כל כך הגיוני ומגולח, משהו בזה נשמע משום היותר אמין. תודה רבה רבה לך על השירות הנפלא שאתה עושה. אני מקווה שהבנתם את המסר שאין שום הבדל בין האפרטהייד של דרום אפריקה לבין האפרטהייד שמתרחש כרגע במדינת ישראל כנגד הלא מחוסנים, לבין, דרך אגב, כן, אני שם פה בסוגריים, האפרטהייד שכבר שנים מתנהל פה כנגד האוכלוסייה הפלסטינית, בלי שום קשר למי שייך איזשהו חלק אדמה שה... האל ברא, ולא איזשהו עם כזה או אחר, כן? אותו אל שכולנו מתפללים אליו, ואנחנו לא ניכנס פה, כבר דיברנו על זה שימין ושמאל זה חרטה בפיטה, ושלמעשה אותם ימנים ואותם שמאלנים יושבים ושותים וויסקי בזמן שהעם, גם הימני וגם השמאלני, סובל מחרפת רעב. כנ"ל כרגע, לאף אחד ממפיצי החיסונים לא אכפת ממכם, אתם מבחינתם רק עוד שורה, כן, עוד מספר קטן, אפילו לא מספר, אתם 0.00000 של מספר, בשורת הרווח של מודרנה ופייזר. נמשיך הלאה. Ladies and gentlemen, לכל מי שמגיע ושואל שאלות וטוען טענות, אני מברך אתכם, אתכן, אני מציע לכם, לכן, להמשיך ולהגיב, לשתף בכל פלטפורמה אפשרית את הסרטון הזה. אנחנו נמשיך ואני אקדיש זמן מאוד מאוד ספציפי לענות על התגובות שלכם ולתת לכם גם מקום להתבטא. נמשיך הלאה. נאומו המרגש של אבא מנשוול ארצות הברית על דרישת המסכות בבתי הספר. אנחנו מתקדמים בסולם האפיק והדרמה לכיוון קריאת מילה שמלאי, עם נאומו המרתק והמרגש, מרתית הלבבות של האבא האמיץ מנשוול.
Hi, my name is Matt Walsh. I'm a community member in Nashville and a father of four. You and the school board have decided that our kids should go to school all day, every day, wearing muzzles like rabid dogs. I have listened to your arguments, and I've noticed that they're missing a few things, namely evidence, data, science, common sense, and basic human decency. You've presented no facts at all, so let me do that now. Here they are. COVID poses almost no risk to our kids at all. 4.2 million children have tested positive for COVID. A total of 0.008% of them have died. What about the flu? The CDC estimates that 480 kids died from the flu in the 2018-2019 season. That's more than have died from COVID in a year and a half. Now, did anyone on this board suggest at any point that year that kids wear masks? Did anyone in this room suggest that at any point anyone wear masks for flu, which again is more dangerous to kids than COVID? That's a fact. Now, do you know what it's called when you force your children to wear masks for fear of a virus that poses almost no threat to them? It's called child abuse. You want to look up a disease, look up Munchausen by proxy, because that's what this is. If you think I'm exaggerating, then how would you respond to a parent who forced his kid to wear a football helmet every day, all day, for fear of falling coconuts and meteors? Your kid is almost as likely to die of COVID as he is from a rock from the sky, and yet if you saw that, you would say to that parent that he is abusive, that he is forcing his kid to participate in this utterly insane charade in order to satisfy his delusional psychotic hypochondria. Now, do any of you know what sort of psychological damage we do to children by forcing them to cover their faces, teaching them that the air is toxic, that everyone around them is sick? Have you wondered about the health effects of forcing kids to breathe through sweat and spit and dirt-soaked rags every single day? What about learning to read and they can't see the teacher enunciating the words? What does it do to a child's developing immune system if he has to wear a mask all day, every day? You're satisfied to place this burden on children anyway. And why? It's not to keep them safe. They are safe. It's not to keep the adults safe. They can all get vaccinated if they want. No, you do it to make yourselves feel better and to protect yourselves politically. The child's mask is a symbolic security blanket for you, not them. It's a disgrace and you should all be ashamed. Thank you for your time.
כל הכבוד לך, כל הכבוד לך. מילים כדורבנים, מילים כדורבנות. החוצפה של ההורים במדינת ישראל להגן על האגו השברירי שלהם במסווה של דאגה לבריאות הציבור וילדיהם הוא פשוט מגוחך. הדיסוננס הקוגנטיבי החריף הזה חייב להיפסק. גבירותיי ורבותיי, אתם צריכים להתחיל להשתמש בראש ולעשות אחד ועוד אחד ולקבל את התוצאה. שתיים, כי זה מה שקורה פה. הדרישה של ההורים בבתי הספר לגרום לילדים שלהם, להכריח את הילדים שלהם לא לנשום ולשים סמרטוטים על הפנים, היא לא יותר, כפי שאמר אותו אב אמיץ, סמיכה רגשית, פוליטית, לפוליטיקלי קורקט, ולסטטוס קוו, ולפרווה, לגלידת פרווה הזאת, שאין לה לא טעם של חלבי, ולא טעם של שום דבר אחר, אלא פשוט טעם של כלום. התקינות הפוליטית הזו חייבת להיפסק. ולכל אלו שטוענים שאין שום דמיון כלל בין 1938 בגרמניה הנאצית או לבין האפרטהייד בדרום אפריקה לבין ימינו אנו, אני אומר, מה אתם מדברים? או כמו שאמר מי שאמר בביג לבובסקי, What the hell are you mumbling about לבובסקי? תסתכלו אחוז, הביטו, פשוט פיקחו עיניכם והביטו מה קורה. מכריחים ילדים על לא עוול בחפם, ללבוש מסכות. בנט ביקש ממש במפורש, הוא אומר, אני רוצה שהם יריבו אחד עם השני. מנסים לשסות איש באחיו ואישה ברעותה, בשם שורת רווח של מודרנה ופייזר, על מגפה שלא קיימת בשום מקום חוץ מאולפני הטלוויזיה. היכולת של כל אדם לבחור את גורלו, ולבחור על גופו, איננה קשורה לתיאוריה הזו או לתיאוריה אחרת או לקונספירציה או לא קונספירציה. המילה קונספירציה צריכה להיזרק מחוץ לחלון. השאלה כאן היא לגבי דמוקרטיה. מהי דמוקרטיה? האם דמוקרטיה זה החופש של הרוב לכפות על המעט את המוות שלא מגיע לו, או החופש של המעט לבחור לעצמו את גורלו? זו שאלה שכל אדם בר דעת וכל אישה ברת דעת צריכים ורצוי שיחשבו על זה כל יום כשהם קמים בבוקר ושולחים את הילדים שלהם יחד עם מסכה לבית הספר. כבר יצא לי לפגוש לא מעט חנבטניקים, מה שנקרא חינוך ביתי, הורים אמיצים שמחליטים ללמד את הילדים שלהם בבית בלי שום דרישות, בלי שום מסכות, והילדים שלהם יוצאים לא פחות חכמים, ואולי ברוב המקרים אפילו יותר. וגם, נשאלת השאלה, מה זה חכם? האם להקיא את החומר בבית הספר ולקבל 100 באיזה מבחן, זה נקרא להיות חכם? או שאולי היכולת להמציא, להתחדש, להיות מקורי, יצירתי, להתחבר למה שהנשמה שלנו באמת רוצה, אולי זו חוכמה? והאם זה מה שמקבלים בבית הספר? האם בבית הספר מלמדים אתכם על לסחור בבורסה? האם בבית הספר מלמדים אתכם לכתוב צ'ק? האם מלמדים אתכם איך עובדת כלכלה? לא. ממש ממש לא. האם מלמדים אתכם בבית הספר כיצד ליצור מכשירים אלקטרונים יש מאין? לרוב לא. לרוב ממש 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 לא. מלמדים אתכם על חוקי אלגברה וטריגונומטריה, שבינינו אף אחד מאיתנו, כולל הסופר דופר מיליארדרים, לא עושים שום חישוב כזה בכוחות עצמם, אלא באמצעות אפליקציה בטלפון, או באמצעות רואה חשבון, או מנהל חשבונות. אף אחד באמת, ביום יום שלו, לא משתמש ב-99.9999% מהחומר שנלמד בבית הספר. איך אתם לא מתביישים לשלוח את הילדים שלכם לאפרטהייד רפואי דה פקטו? איך אתם לא מתביישים לחנך את הילדים שלכם שלא מחוסנים הם אזרחים סוג ב' ושחייבים ללבוס סמרטוטים על הפנים ושמערכת החיסון הטבעית שלהם היא לא מספיק טובה ושהם חייבים להקשיב לחוק גם אם הוא לא מוסרי? איפה ה-human, basic human decency? איפה ההיסטוריה שלכם? אני מדבר עכשיו במיוחד לישראלים וליהודים שבינינו. אתם לא זוכרים איך זה התחיל בשואה? אתם לא זוכרים? מה, אתם חושבים שישר זרקו אותם לתאי הגזים? אתם לא זוכרים שזה התחיל בהתחלה מכל מיני יהודים מפיצי מחלות? זה רק טלאי צהוב? זה רק מחנה עבודה? בחיית זום זום. בחיית זום זום. נמשיך. ראש ממשלת מלזיה, ladies and gentlemen, זה לא אלון מיטב הקונספירטור, זה ראש ממשלת פאקינג מלזיה, אוקיי? דוקטור, לא קונספירטור, דוקטור, מהאתיר מוחמד, נואם בכנס הבינלאומי ב-2015, ומזהיר את כולנו מפני סדר עולמי חדש, הנה זה בא.
Malaysia's former Prime Minister, Dr. Mahathir Mohamad, said that the Trans-Pacific Partnership, or TPPA, is a new world order strategy by a powerful pact of people led by the US to dominate the world economy. Speaking at the international conference titled New World Order, Recipe for Peace or War, organized by the Perdana Global Peace Foundation, Dr. Mahathir said globalization and borderless trade are being used to establish a one world government.
We often hear leaders talking about a new world order. And for most of us, when somebody speaks about a new world order, we visualize a better world, a world where we live a much more prosperous life, free of oppression and the like. But actually, the idea of a new world order is not new. It is very old. Basically, it is about having a world government. We should abolish all states, all nations, all borders, but instead have only one world government. And that world government is to be by certain people, elites, people who are very rich, very intelligent, very powerful in many ways. They are the ones who will govern the world. There was not much talk about democracy or choice of leaders. Instead, there was to be a government by these elites who will impose their rules on everyone in this world. And for those who are unwilling to submit to them, there will be punishment. This is the concept initially. But many have not read or do not know about this concept. But it is important for us to remember that this new world order is an old world order. It's something that was conceived more than 100 years ago. And yet it is being repeated by powerful politicians from powerful countries that it is new. If we study carefully recent history, we will know that there are people who still wish to set up a world government where this government rules the whole nation, the whole world, without regard for nations or states. There would be no borders. And when I say no borders, I'm quite sure you remember the lots of talk about globalization and a borderless world. Globalization and a borderless world is an expression that relates to the concept of the new world order as it was first conceived. We see all kinds of subversion taking place, undermining our moral values, to the extent that we become helpless, unable to do anything. And the peace that we will get from this is the peace of the graveyard, because the intention also is to reduce the number of people in this world. At the time when the New World Order was enunciated, the population of this world was only 3 billion. The intention was to reduce it to 1 billion. Now the population of the world is 7 billion. There will be a need to kill many billions of people or to starve them to death or to prevent them from giving birth in order to reduce the population of this world.
תודה רבה לפנחס רוזנר על התרגום, תודה רבה גם למורן עדן ברגמן על התרגום של הסרטונים הקודמים שלנו. Ladies and gentlemen, תקשיבו למה שהוא אומר. כתוב, ראית מה כתוב מעלה, והיה כתוב לו מעל הראש, New World Order? הוא אמר, אם בזמנו, כשהם הגו את התוכנית הזאת, הם היו רק 3 מיליארד, והיה צריך לצמצם את זה למיליארד אחד, זה לצמצם 2/3. היום, כשאנחנו 7 מיליארד, שוב, לאו דווקא בטוח שאנחנו באמת 7 מיליארד, סתם, אני שם את זה בסוגריים, לא ניכנס לזה, אף אחד לא מבטיח. בהנחה שאפשר לגלגל את בלוף הכדור, אפשר גם לגלגל את בלוף השבעה מיליארד. אנחנו יכולים להיות הרבה פחות ממה שאנחנו באמת. אבל זה שוב, אני שם בסוגריים ושם בצד, תחשבו על זה בבית. הוא אומר במפורש, יהיה צורך להרוג הרבה אנשים כדי להגיע למספר שהם רוצים להגיע אליו. עכשיו אני מזכיר לכם את זה שבנבואות שלנו, של היהודים, כן, כתוב שיש 2/3 לעזאזל ו1/3 יוותר. איזה קטע? איזה קטע? נמשיך הלאה לכתבה, הפעם זו כתבה מ-2007, כתבה של 2007, חברים וחברות, יקרים ויקרות, check it a fuck out, מייקל ברלוביץ, סגן נשיא מפייזר, מצאנו בישראל מקום אידיאלי לערכת ניסויים קליניים ברמה הגבוהה ביותר, ברלוביץ מסביר בריאיון מעלתי לגלובס, על היתרונות שמצאה ענקית התרופות בישראל, ועל השאיפות לגדול, בתחום הביוטק. שוב, שימו לב לתאריך, ה-28 לחמישי 2007, חברים, זה לפני יותר מ-10 שנים. יותר מ-10 שנים, כבר פייזר היו, אינם הייתה על ישראל. דוקטור מייקל ברלוביץ, סגן נשיא בכיר וראש מחלקת הפיתוח בחברת התרופות הגדולה בעולם, פייזר, הוא אנדוקרינולוג המתמחה בסוכרת. ברלוביץ במקור מרודזיה, שעבד גם בדרום אפריקה, איזה קטע שהוא עבד בדרום אפריקה, איזה קטע. הגיע לפייזר לפני כ-10 שנים, הוא צפוי להגיע לישראל לשאת את נאום הפתיחה בוועידת הביומד 2007 שתיארך בתחילת יוני בארץ. בביקור של שבוע אחד ישלב ברלוביץ בלה 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 בלה. פייזריסט מושבע, זה ביטוי חדש, חברים, פייזריסט, מעתה אל תאמרו שר הבריאות, אמרו פייזריסט, ומאמין שעל פייזר לבצע כניסה יותר משמעותית לתעשיית הביוטק. בריאיון בלעדי לגלובס לקראת הוועידה הקרובה, הוא מעניק סופרלטיבים רבים לתעשיית הביומד הישראלית, בלה בלה, הוא מדגיש שהרומן בין פייזר לישראל מתחמם, חברים, זה רומן, זאת רומנטיקה, החיסונים האלה, זה לא סתם דילול אוכלוסין, זה דילול אוכלוסין עם על רקע רומנטי. ויגדל בשנים הקרובות, ואגב, הוא לא שמע על כישלון טבע לקנות את החטיבה הגנרית של מרק בלה בלה, לא מעניין, ישראל היא כמו הסיליקון ואלי, מעניין מאוד, בלה בלה בלי בלה בלה, קולגות שלי בפייזר ישראל, שותפים למחקר בהדסה, שלום שלום, חברות קטנות, בלה בלה בלה, מה היתו שמרתו, בלה 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 בלה, ההון המדעי והאינטלקטואלי בישראל, חרטה, ברטה, בלה בלה בלי, ישראל כמו הסיליקון ואלי, כבר שני רואות שישראל מבלה, הנה חזית הביוטכנולוגיה, בוא נראה. מאפשר את הניסוי, אופה, הנה, הידע הישראלי בתחום הרפואה מאפשר לערוך בישראל ניסויים קליניים ברמה הגבוהה ביותר. הרופאים יודעים מה הם עושים, והם עושים זאת ביעילות מרשימה. אתם יודעים מי עוד עשה זאת ביעילות מרשימה? אני לא אגיד לכם מי, אבל אני אגיד שהשם שלו מתחרז עם בייגלה. אוקיי? דוקטור משהו שמתחרז עם בייגלה. אז זאת הכתבה, די קצרה, אני חייב לומר שדי נהניתי מזה שהיא די קצרה, לא היה לי כוח לשמוע מה דוקטור בייגלה, מה יש לו לומר. אנחנו נמשיך, ladies and gentlemen, עם משהו שהפריע להרבה מאיתנו, וגם לי ולאף הצנון שלי בימיים האחרונים. כולנו שמנו לב שנייה מאוד 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 יבש בזמן האחרון, משום מה, בכמה ימים האחרונים נהיה כל כך יבש, אנשים מצוננים, כל מיני אנשים יש להם גירודים באור, ודברים מאוד מוזרים קורים, יובש, בלתי מוסבר, שלא קשור לקורונה ספציפית, כי זה משהו חדש, זאת אומרת, הקורונה כבר איתנו שנתיים, פתאום נהיה יבש בכמה ימים האחרונים, באופן מאוד מוזר, בסמיכות לדיבור על ועידת האקלים, ולהסכמה הגורפת של כל ועידות העולם, לעשות משהו בנוגע להתחממות, להתחרטטות הגלובלית, שלא קיימת, כי אין דבר כזה גלובוס, והוא בטח ובטח, גם לו היה קיים, הוא לא היה מתחמם, אם כבר מתקרר, אבל זה נשאיר ליום אחר, יצא לי חרוז, מדהים. אז אנחנו נמשיך, הנדסת אקלים, גבירותיי ורבותיי, זה כבר לא תיאוריית קונספירציה. אנחנו עכשיו נדבר על כתבה מתוך התחקיר של כאן 11 על הנדסת אקלים, ונשמע ראיון עם מומחה שמסביר טוב מאוד על יהודית הכסף. זה לא קונספירטור, שוב, זה דוקטור. אז תקשיבו לו, כי הוא לא קונספירטור, הוא דוקטור. הוא לא אני, הוא לא סטלן, כן, הוא לא עם זקן ושר הטבעות, הוא דוקטור רציני. אז תקשיבו לו בבקשה.
משהו ככה קצת מעלינו, קצת בשמיים, מאוד מעסיק אותנו בתכנית הזאת, ההתחממות הגלובלית. שימו לב, מחקר חדש טוען שהפתרון המלאכותי לאיזון ההתחממות הגלובלית, הכולל שחרור כימיקלים לאטמוספירה, אולי הוא הפתרון, וזאת בניגוד למה שחשבו עד היום. איתנו פרופסור דני רוזנפלד, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית. שלום דני, תודה שבאת.
שלום רב.
תכף ניתן את טבלת הבעד וטבלת הבנגד. הארת איננו, על מה מדובר? מה זה הפתרון הכימי הזה?
מדובר על, אם דובר קודם על תרסיס נגד עיקרון, הייתי קורא לזה תרסיס נגד חמות גלובלית.
אוקיי.
הרעיון הוא להחזיר כמה שיותר קרינת שמש לחלל, אותה קרינת שמש שמחממת את אקלים כדור הארץ. אם אנחנו נזרע את העננים עם חלקיקים קטנים, לא משנה כל כך מהות שלהן. אשן או חלקיקי מלח ים, אנחנו נגביר את כיסוי העננים ברחבי האוקיינוס, נגביר את הבהיקות שלהם, והם יגדילו את כמות קרינת השמש שמוחזרת לחלל, ודכך נקרר את כדור הארץ כנגד ההתחממות הגלובלית.
צר לי שאני מערב פה זיכרונות ילדות. זה קשור לענייני יהודית הכסף שהיינו מפזרים, אומרים שמפזרים בתוך העולם, זאת אומרת, בגדול, הרעיון הוא...
שימו לב, שהיינו מפזרים, כן? הוא והחבר'ה, היינו מפזרים.
בעצם, להתערב במה שקורה בתוך האטמוספירה?
אכן, כך. יהודית הכסף מפזר חלקיקים, הוא מהווה חלקיקים שמסוגלים להגביר את עוצמת הגשם בעננים. כאן אנחנו מדברים על חלקיקים מסוג אחר שמסוגלים...
שוב, שימו לב רגע לתמונות ולסרטונים שרצים ליד הפרופסור הזה. דרך אגב, אני אישית סתם, האינטואיציה שלי אומרת לי שאותו פרופסור לא אדם רע, הוא באמת ובתמים מאמין במה שהוא מקשקש. לימינו, אני חושב שזה חשוב לציין את הדברים האלה, כי הרבה מהאנשים האלה לא אנשים רעים, הם פשוט מבולבלים. אז הוא לא נראה לי אדם רע, אני מאמין שהוא פשוט מבולבל, והוא באמת ובתמים מאמין לשטויות האלה. אז שימו לב שמימין רואים ממש תמונות, זה צילומים של דברים, לא שיקרו. זאת לא תיאוריה, זה לא שהם הולכים לשלוף את התרסיס הזה, הם מרססים אתכם כבר שנים.
הם להגביר את שטח העננים ואת הבהיקות שלהם.
אוקיי, אנחנו רצינו לראות מישהו שתומך בזה, אבל אני רוצה דווקא להראות מישהו שמתנגד לזה, כי לכאורה אתה אומר הכל, אוקיי, מעולה.
את זה לא אמרתי.
אז בוא נשמע מישהו שינסה להגיד לנו למה אולי זה נורא מסוכן ולא טוב.
What are your concerns if geoengineering was to go ahead?
Well, there's so many uncertainties with it. It assumes a knowledge of how our planet works that we don't have. Just think that what would happen if in the middle of blowing sulfates into the stratosphere that we discover a volcano erupts like it did in Mount Pinatubo in the Philippines in 1991, we'd suddenly find ourselves not with a temperature decline that we thought we could manage of 2 degrees perhaps, but perhaps a decline of 4 degrees, which could be disastrous for us.
מה אתה אומר לו?
כאן מדובר על תרופה להורדת חום, שאנחנו מנסים לתת למישהו שהוא חולה במחלה הרבה יותר רצינית. כלומר, תרופה סימפטומטית. ועל ידי כך, ואנחנו לא יודעים את התופעות לוואי שהתופעה הסימפטומטית אפילו. אנחנו אכן, אם נגזים בטיפול, יכולים להקטין את הטמפרטורה מעבר לשיעור הרצוי. אנחנו עלולים להקטין את כמויות הגשמים, מכיוון שקרינת השמש מעדה את מי הים, ואותה מים אחר כך שמגיעים ליבשה נותנים את הגשמים שלנו. אם נמנע מקרינת השמש...
מה התאריך היום? למה אין גשם? נמשיך.
לדעות את מי הים, נקטין את כמות הגשם.
אבל אתה יודע, בעצם זה... זו התערבות מאוד אלימה במרכאות בכימיה שסביבנו. זאת אומרת, אין פה סכנה, א', לתופעות לוואי שאתה לא יודע לחזות אותן, ב', לאוויר משופע עתיר בכימיקלים שאנחנו לא יודעים, אתה יודע, טובים לנו, לא טובים לנו?
ישנו רעיון לזרוע את העננים באמצעות תרסיס של מי ים. טיפות מהים שמתעדות, משאירות מלח ים, והוא זורע את העננים, ולפחות זה חומר שאינו מזיק לסביבה. ועושים את זה על פני מרחבי, פני אוקיינוס גדולים מאוד, ושם יש כמויות גדולות מאוד של אנרגיה ועננים שאנחנו יכולים להחזיר לחלל. אבל אני לא חושב שזה רעיון טוב, מכיוון שאפילו אם זה יצליח לדחות את ההתחממות הגלובלית, אנחנו עלולים להתאפס לזה במקום לפתור את הבעיה העיקרית והקטנת פליטת גזי החממה ומעבר לאנרגיה מתחדשת. וזה הפתרון הקל. תאר לך שאנחנו, בוא נשווה את זה למצב רפואי. יש חולה שחולה במחלה רצינית שמתבטאת בעליית החום, אנלוגיה טובה, גם החום של כדור הארץ עולה, ואנחנו נותנים לו הרבה אקומול, והבן אדם לא מרגיש כיצד הוא מתקרב לקראת סופו, וכאשר המחלה העיקרית כבר לא יכולה להיות מדוקת על ידי הורדת החום, זה כבר לא יעזור לנו.
זה מבחינתך האקומול?
כן, הנדסת האקלים של ההתקררות זה האקומול. ומה המחלה העיקרית? ההתחממות של כדור הארץ, במיוחד בכתבים, ממיסה את קרחוני הקוטב, מהים יכולים לעלות, וכאשר הרי החוף יוצפו, כולל גוש דן, ניו יורק והערים הגדולות בעולם, זה כבר יהיה מאוחר מדי.
בסדר, אבל לפעמים אתה יודע, גם אתה יכול לתת משהו שיקל גם אם הוא לא פותר את כל הבעיה. בוא נראה מדען מתחרה שמנסה להגיד אולי למה זה לא מסוכן ואולי למה זה טוב.
Geoengineering is short-term interventions to avoid a climate runaway disaster in order to give us more time to get our emissions down, which in themselves will cause a runaway climate disaster if we simply allow them to go ahead. Without geoengineering, you hit that disaster in less than 50 years. And you probably need more than 50 years to get your emissions down. Now, first of all, obviously, you've got to do the experiments. You've got to figure out, are there horrendous side effects you don't want to do? But if you don't do this, you know who dies first. It's the people in the tropics.
השתמשו פה במושג שני המומחים ג'יו-אינג'ינירינג, זאת אומרת הנדסת אקלים.
אוקיי.
מה אנחנו יכולים...
שימו לב שמי שדיבר שם זה לא דוקטור, אלא עיתונאי. סתם הוא אמר דוקטור שאומר שזה טוב, פשוט שמענו עיתונאי שמדבר, הוא לא דוקטור.
לעשות עוד בתחום הנדסת האקלים.
אנחנו חייבים לפתח את הידע של הנדסת אקלים, לפתח את הארסנל של הכלים שלנו להורדת החום, במקדש שאנחנו נקלע למצב חירום אקלימי מבלי שאנחנו מוכנים אליו. וזה באמת תקנה לנו את הזמן, כפי שנאמר כאן, בשביל למנוע את המסע של הרי החוף, את הצפה של הרי החוף, ולפתח את האנרגיה החליפית כאשר אנחנו משתמשים בהנדסת אקלים.
אוקיי. פרופסור דני רוזנפלד, על הנדסת האקלים שעלולה, עשויה בעצם אולי לעזור לנו להפחית את ההתחממות. תודה רבה שבאת לאולפן שלנו, תודה.
תודה רבה לטל האמת על הסרטון הנפלא הזה. אז כמה דברים, קודם כל חשוב לי להגיד שהפרופסור הזה נראה לי איש חמוד. אני מאמין, האינטואיציה שלי אומרת לי שהוא איש טוב, שהוא באמת ובתמים חושב שזה מה שצריך. הוא מאמין שהוא חי על כדור, הוא מאמין שהכדור הזה מתחמם, הוא מאמין שככה פותרים את זה, וגם הפתרון הזה, כפי שהוא בעצמו אומר, הוא לא אוהב את זה. הוא מעדיף שהתעשייה תשתנה, ולא לרסס את האוכלוסייה. זאת אומרת, לי מה שמרגיש מהכתבה הזאת, שהמגיש, כן, המגיש של התוכנית, יותר, הרבה יותר נלהב מהפרופסור, ומשתמש למעשה פרופסור, כדי לדחוף איזושהי אג'נדה, שאני לא יודע אם הוא בעצמו בכלל מבין מה קורה שם. אז הנדסת אקלים זה כבר לא קונספירציה, אוקיי? כל מי שאומר שיש הנדסת אקלים, הוא כבר לא קונספירטור, זהו, זה כבר לא מגניב לדבר על נסת אקלים, כי זה כבר לא קונספירציה, אוקיי? עכשיו כל המגניבים מדברים על עולם שטוח, כי זה עדיין קונספירציה, זה עוד לא הגיע לטלוויזיה, סבבה? אז כל האלה שחשבו שהם מגניבים, כי הם מדברים על נסת אקלים, סבבה? זה כבר לא קונספירציה! זה כבר, זהו, אין, זה כבר עובדה קיימת. נמשיך. אם כבר ככה דיברנו על אפרופו דגים, איך נראה אשכנזי בחינה? עכשיו, אני אומר מראש, אני אשכנזי, אז מותר לי לצחוק על עצמי, ועל כמה מגוחך אנחנו רוקדים בחתונות וחינות מרוקאיות ותימניות. אז ככה נראה אשכנזי בחינה, ladies and gentlemen. אני אשים את זה עוד פעם, אני אשים את זה עוד פעם, ככה בדיוק אני מרגיש. ככה אני מרגיש בחינה. אין לי מושג מה אני עושה. איי, 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 איי. חברים וחברות. This is me. אוקיי. עכשיו קצת להקליל את האווירה עם כל הכבדות הזו. דרך אגב, אני יודע לרקוד צעד תימני, זה משהו שלמדתי מחבריי המוכשרים, שלימדו אותי במשך השנים והאירועים במהלך חיי. לא יודע אם אני זוכר את כל המובס, אבל חלק אני בטוח זוכר. מה עוד יש לומר? מה עוד יש לומר? אנחנו האשכנזים, אני לא אדבר בשם, אנחנו נדבר בשם אני. אני כל חיי אימצתי, ניסיתי לאמץ כל מיני חטא ועין, וכל מיני כאלה דברים שיהפכו אותי לקצת פחות חיוור וחסר תבלינים, ולמשהו שמעט יותר חם וחזק, מעט יותר אלפא. אני מקווה שהצלחתי. אני מקווה שהצלחתי. לנו הפולנים אין יותר מדי יתרונות, אנחנו טובים בעיקר בלהיעלב, בלאכול סוכר ובלבקבק גפילטה פיש. זה בעיקר מה שאנחנו טובים בו. נמשיך. הפגנות בצרפת, הצרפתים בניגוד לפולנים הם מטורפים, וכשמישהו אומר להם להתחסן בכפייה, זה מה שהם עושים. תראו אותם, תראו אותם, תראו מה זה, תסתכלו, תסתכלו איך, איך לאט לאט השוטרים הולכים אחורה, אתם קולטים? תראו, תראו מה זה, תראו, תסתכלו. איך לאט לאט השוטרים הולכים אחורה. אתם קולטים? ככה נראית הפגנה. ככה נראית הפגנה, תסתכלו. ככה עושים. ככה עושים. אנחנו ההמון. אנחנו אלה שחזקים. אנחנו הרבים. לא המעטים, למרות שזה נראה הפוך. כן? זה נראה כביכול, אנחנו מעטים מול רבים, זאת אומרת, פוליטית, אנחנו מעטים מול רבים. פיזית, אנחנו רבים מול מעטים. אז הפרדוקס הזה הוא משהו שחשוב לזכור. אלפים הפגינו מול בניין הפרלמנט של מדינת ויקטוריה, המחוז הידוע לשמצה ביותר מבין כל המחוזות באוסטרליה, שמונהג על ידי דן אנדרוז. ככה נראים האוסטרלים כשהם עצבנים. תראו מה זה. תראו כמה. תראו כמה אוסטרלים, נטולי מסכות, אולי חלקם עם מסכות. אני אראה לכם את זה שוב פעם, אני אראה שאתם צריכים לראות את זה. תראו מה זה, תראו מה זה. תראו כמה אנשים. מה נראה לכם? זה רק כמה אלפים שצועדים כל שבוע בכל מיני מקומות בארץ? לא! זה בכל מקום, זה בכל העולם. אנשים אפילו בווילס התחילו לשיר. תקשיבו להם שרים נגד הדרכון הירוק, תקשיבו. כל הכבוד לכם, ווייסלנס, ווייסלנס. אשריכם, תדיקים. שולם עליכם, תראו איזה יופי. תראו את הווייסים האלה עם מערכת טופים. איזה פאקינג אסם, יעני. איזה מדהימים, החבר'ה האלה פשוט, וואו, אני מצדיע לכם. אנחנו, הישראלים, מדינת ה... אין לנו שום מאכל מקורי, אז אימצנו את הפלאפל ואת השקשוק על המוץ, זה בכלל לא ישראלי בשום צורה. מצדיעים לכם, מפגיני ווילס, צרפת ואוסטרליה, באשר אתם שם. המשיכו, אמיצים ואמיצות שכמותכם, עד הניצחון. ולסיום, עם אווירה מעט קומית, אם כי אולי לא כל כך מצחיקה. קפטן תחתונים, חברים, אני אגיד את זה שוב פעם. קפטן תחתונים, כן, כן, גיבור העל של דאב פילקי, שכתב את סדרת הספרים המאוד מצליחה, קפטן תחתונים, גיבור העל של בית ספר חרבנוביץ', כך כתוב בספר, אני לא המצאתי את השמות, זה כך תורגם לעברית, שעובד לכדי סרט באורך מלא, מציג באופן מאוד 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 מוזר את הסצנה שכל הקונספירטורים חוששים ממנה בפרדיקטיב פרוגרמינג לגיל הרך. קפטן תחתונים, בבקשה.
Melvin,
אוקיי, ההיפו צירקוקולמוס זה מה שנקרא, זה מתכתב עם ההיפותלמוס, היפותלמוס או היפרטלמוס, מה שנקרא המרכז, כן, the very center of your brain, כן, אז כביכול, אם אנחנו ממירים את זה לעולם האמיתי, זה בכלל, בכלל, בכלל לא מצחיק מה שקורה פה. בוא רגע נראה את זה עוד פעם, אוקיי? הפעם בווליום טיפה יותר נמוך ונשים לב לפרטים הקטנים. עומד להיכחד. שמעתם? אני מקווה ששמעתם את המילים. סדר עולמי חדש. הבדל אחד קטן. שוב, אמרנו, רמז להיפותלמוס, לנקודה המרכזית ביותר במוח שלכם. יותר נכון, אחת מהן. מה קורה לילדים? הם מפסיקים לצחוק, נהיים זומבים, עונים כמו כבשים, הופכים לצייטנים. ואני לא אגיד שום דבר, אבל החבובה הוא שם שיושב על המנורה, קצת, קצת, קצת מזכיר לנו איזושהי דמות מאוד, מאוד ידועה, משהו שמתחרז עם בייץ, או שמייץ, או דלייץ, כן, אני לא אומר שום דבר, אבל אני אומר שזה קצת, 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 הדוד הזה קצת מזכיר אותו, הילד שיושב שם למעלה. ואנחנו נסיים בשירת התקווה. סתם, נראה לכם. אנחנו נסיים ב... שיר, בשיר, בעצם הפזמון, הפזמון של התוכנית הזו שנקרא People Unite, להיט שיום יבוא ויהפוך להיות להיט בינלאומי. שירו איתנו. People united as sons of light, together we will win this fight. From up the hills I will shout this call, and Babylon is gonna fall. Kumbaya, Maya, Kumbaya. Kumbaya, 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 way. Ah. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו בכל השידור הזה. תודה רבה לכם. אנחנו עכשיו ככה ניתן קצת תגובות בקטנה לכל מי שהיה איתנו למהלך כל השידור. אנחנו נדבר על כל אלה שהיו איתנו. תודה רבה לכל מי שהגיב. תודה רבה לנבה מלכה, לחני בר, תודה רבה לאמנון, אמי, שביט, תודה רבה למשה שמעון, תודה רבה בעצם לכל מי שהיה איתנו לאורך כל השידור הזה, והריח אותנו כל כך יפה, והקשיב לנו. תודה רבה לכל מי שהתמיד איתנו מההתחלה ועד הסוף. תודה רבה לכם הצופים בבית. תודה רבה לכל מי שהולך לשתף את זה. במהלך השבוע הקרוב, הלייב הזה, הסרטון הזה, למעשה, כרגע אתם יכולים להיות, יכול להיות בעצם שאני מדבר לעתיד, בעצם בעתיד שהוא ההווה שלכם, אתם כבר רואים אותו בלייב 528, ואו באתר של We Act, שאני מאוד מאוד ממליץ לכם לבקר בו. כמו כן, השבוע, ביום שלישי, ה-16 לנובמבר, בפרדס חנה, התקיים מפגש שלישי במספר, כן, אני עושה 6, אבל זה בעצם 3 ו-3, בפרדס חנה, מועדון היוניקורן, מפגש של בית הספר למדעי האמת, בית ספר שמנגיש את כל הנושאים שמאחורי הפרגוד, מה שנחשב כקונספירציה, כפי שראינו, הנדסת אקלים כבר יצא מארון הקונספירציות, אבל ישנם נושאים שעדיין נמצאים עמוק בבוידם, אנחנו מוצאים אותם, מדברים עליהם, חווים אותם יחד, כקבוצה, ככיתה, זה מתקיים בפרדס חנה, ב-16-11, מי שמאוד מאוד רוצה להגיע להתקיים, להשתתף, להיפגש, להתאחד, להתכנס, להתוועד יחדיו בהרצאה של פרח עץ החיים וליאת ישי, שידברו על מגיה לבנה, שחורה, בריאת מציאות, חוקי בריאה, איך עובדים עם הכוחות הנסתרים שטבע בנו הבורא, התברך שמו הקדוש ברוך הוא, וכיצד חיים מתוך ידיעה שיש ושאפשר, כן, שיש ושאפשר, ולא חלילה הפוך. כיצד אנחנו בוראים את המציאות שלנו ולא נגררים אחריה. מי שרוצה מוזמן לפנות עליי בפרטי, תודה רבה לכל מי שהגיב. אני מאוד מאוד אוהב אתכם. אני איתכם, איתכן, כולנו ביחד בספינה המטלטלת הזו, ויש לנו רב חובל, וקוראים לו קדוש, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. ונחתום באמירה אולי העתיקה מכולם. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.